אז אנחנו אמרנו, עברנו על כל בעצם ההכנות של שבת. כל ההכנות של שבת, ועכשיו אנחנו מגיעים לסעודות השבת. קיבלנו כבר את הנשמה היתרה בתפילה, את הנפש רוח נשמה. צריך לקבל את המרק שלכם, שאני לא יודע אם זה נקרא קבלה, אבל אוקיי. לעדות מסוימות המרק הוא מעדן, ולכן נניח לישראל במנהגם. אני מסופק, אבל וואלה.
אוקיי.
בכל מקרה, מה החשיבות של השולחן בשבת? האם יש לו משמעות בכלל? זה פשוט. אמר רבי שמעון בן פזי, הלוואי ויהיה חלקים ואוכלי שלוש סעודות. יש דעה שראיתי פעם אחת באחד הספרים הקדושים, שדרגת האכילה בשבת יותר גבוהה מדרגת הלימוד תורה בשבת. כן. פשוטו כמשמעו. דמה שאומר רבי יעקב אבו חצירה, פרשת בשלח, אוכל של שבת לא משמין. כן, אם אתה מתכוון לקדושת האכילה, אנחנו לא ישמין.
הנה אוכל.
וזה משבת אחת
שהוא שכח להתכוון
בקדושה שלו. כותב רבי יעקב אבו חצירה, פרשת בשלח, הוא אומר, דע לך שאדם,
השגחת הבד"ץ, ואחרי כן לא אוכל גרעינים?
האדם שאוכל אוכל בשבת, שאדם ביום חול. אדם שאוכל, אדם שאוכל ביום שישי ארוחת צהריים, הלך קנה לעצמו פלאפל, אחרי המנה פלאפל הוא סבבה, רגוע לגמרי, סבבה רגוע לגמרי, אבל בא לבן שלושיה עוד משהו, הוא לא רעב, אבל אתה יודע לתת את הפיניש. אומרים חכמי האמת שידע שכל מה שהוא אוכל מעבר למה שהוא צריך לקיומו לאותה שבת זה סיטרה, הולך לסיטרה. זאת אומרת, לא יום חול, יום חול. כל אוכל שמגיע מצד התאווה זה סיטרה. כל אוכל, לא, הוא אוכל שהרמה כי הוא רעב, סבבה, לבריאות. אבל אם אתה מפרק אחרי זה, בא לך עוד משלושיה, אתה מפרק עוד חצי פיתה עם שווארמה, אומרים זה סיטרה. כן. אבל יום שבת, הכל. יום שבת, לא, לא קשור. אבל יום שבת, האכילה של יום שבת, גם אם זה מצד התאווה, כולה קדושה. זאת אומרת, מסופר רבי יצחק מדרוביץ', אבא של המגיד הקדוש מזלאשוב, שכל השבוע היה בתעניות, קדיש ותאור לברכה, העיד עליו הבעל שם טוב שהוא קיבל את הנשמה שלו מהיכל הכי נמוך, ובעבודת השם שלו הצליח להעלות אותה להיכל של רבי שמעון בר יוחאי. חודש קודשים היה תקיף מאוד. רבי יצחק מדרוביץ', וואו, הפחד פחדים היה לעמוד לידו. על הבעל שם טוב הוא השפיט פעם אחת. עד שלא פייס אותו הבעל שם טוב, התמות שלו לא התקבלו. זה היה הבעל שם טוב. הקפיד עליו הרבי יצחק מדרוביץ'. אז מספרים שהוא כל השבוע היה בתענית, יום שבת, היה יכול לגמור כבש לבד. היה מפרק ברמות מטורפות. ומספרים שעל השולחן שלו, ממש לא, תראה, מספרים שהיה לו טס, שהיה חקוק עליו שם הוויה. כמו טס, חתיכת מתכת מכסף, שהיה חקוק עליה שם הוויה. אבל זה היה הצלחת שלו.
היה אוכל על טס?
לא, היו תקי ובקי. הם מקובלים. שם שם דגים, אורז, הכל, כל מה שהיה, אז זה אוכל. והיה אוכל לתאבון גדול. ראה את זה פעם הבא על שם טוב, הפך לו את הטס, הפסיק לאכול. לא יכול לאכול יותר. הוא אמר, הוא כיוון את כל האוכל שלו לשם שמיים. וכדי שהוא לא יפגום בכוונות, הוא יכול לראות את שם הוויה לנגד עיניו. הפכת לו את הטס שם הוויה לא נגד העיניים שלי, אני לא צריך לאכול. זה אנשים, אנשי אמונה, צדיקים קדושים וטהורים. מה פעם אחד אדמו"רים בן אדם היה יודע? כמה סחור הוא מקבל על זה שהוא מנקה את הנעליים, מצחצח את הנעליים שלו בשבת? לכבוד שבת, ברור שלא, לכבוד שבת. היה מתחיל לצחצח אותם יום רביעי. מה בקדושה שלהם? כמו שהרב ניר אמר אתמול.
ואם יש לך נעליים שלה, אתה לא יכול
לצחצח. מה זה לא יכול לצחצח?
זה נעליים מבד כאלה.
תעביר עליהם סמרטוט יבש, סתם, נוריד מהם אבק. תעשה משהו, הסוליה שלהם יגעו מתנקה אותה. אבל תעשה משהו לכבוד שבת עם הנעל.
לכבוד
שבת.
לכבוד שבת הכל. ולהגיד בפה לכבוד שבת. כי אז כל הקדושה חלה על זה. אז תראו מה אומר כאן. עכשיו בגלל שהשבת היא משפיעה על כל ימות השבוע, שמע, אם היא יכולה, אשריה ואשרי חלקה, שתכוון לכבוד השבת.
איך היא תגדל למרק לכבוד שבת? אוכלים אותו ביום שישי.
א', אתה רשאי לטעום מהאוכל של שבת, וזה טעמי החיים זכו.
מה זה לטעום?
לטעום
הרבה?
מה זה לטעום? טעום צלחת, אני יודע מה. תכלס הכוונה זה לטעום כפית, לראות אם לא חסר כלום לכבוד שבת. אבל אם אתה אוכל אוכל של שבת, יש להביא קדושת השבת כבר. כי זה, הייעוד שלו זה שבת.
משהו בא מנסה להגיד לך בעקבים שלך,
למה זה לכבוד שבת?
כן, ובדיוק יש בשמיים מקום לכאלה. אבל חכם עד עלה חס ושלום, הוא מוסר נפש לקדושת השבת, ואני רואה אותו מסרך רגלו ומקטט בין שיעור לשיעור. עכשיו, ברגע שהאדם מכין ומעדר בשולחן שלו של יום שבת, הרי ידוע מה זה השולחן? שולחן זה פרנסה, שולחן זה שפע, ושולחן זה מזבח. הרוצה להעשיר יצפין. אתה רוצה להיות עשיר? תצפין, נכון? הרב ניר,
רוצה להחכים עדרים.
מה זה עדרים?
המנורה הייתה בדרום. לך לישיבת הדרום?
מה זה?
המנורה הייתה בצד דרום, והמנורה הייתה מייצגת את החוכמה. אבל לא הכוונה לישיבת הדרום, כנה לגבי השולחן. השולחן של בית המקדש היה מוקם בצפון, ורוצה להשאיר את עצמי, זאת אומרת, תראה שמה זאת תהיה לכיוון צפון. נו?
בשביל להיות שמח,
שבת. אתה תופס ראש?
ושרים, עושים ראש, אני רוצה שתופס עם ראש, הולכים לישון.
איזה שירים? שירי קודש? כן? אחלה.
יש פה שאלה,
כן. נו? במה?
ביהדות.
למה? זה דוגמה, אסור. אין דבר כזה. תן דוגמה, נו. הרבה, תן לי אחד. נכון? עשה? שאלת רב פוסק? זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט. אתה נמצא עכשיו בארצות הברית. אף אחד לא יודע מי אתה. אתה חייסה באופניים? יש לך רוב, יש לך הכל. שאלה? זה לא ישר לא. ילד שלא עבר, שעבר גיל חינוך, מותר לנסוע באופניים בשבת? כן? כדורגל מותר בשבת? כדורגל? זה דברים שמותר, אבל זה לא לכבוד השבת. אם אתה לומד מהמשמעות של השבת,
אופיר, זה עונג שבת שלי.
עזוב אותך, עונג שבת. אני עונג שבת שלי זה לצנוח, אז מה, אני לטוס בשבת?
כן.
העונג לא נמדד על ציק, העונג שלך ישתנה. בגיל 40 זה עדיין יהיה העונג שלך?
כן.
לא, אז אהבת לך, מה הקה כמו ילדי ישראל?
זה את שמוליק, מה?
כן, כי שמוליק בן 95. הנעת שלנו מתבססת על הנעה רגעית. לכן זה לא נקרא הנעה. אם אתה תדבר על הנעה נצחית, מלא. אבל ככה, מה זה שייך? עכשיו, כדי שהברכה תחול על כל ימי השבוע על השולחן, כי שולחן של אדם זה המזבח ושולחן מחפר, לכן היום מגדולי ישראל שנהגו שמהשולחן שלהם בחוץ לארץ היו עושים את הארון של קבורה שלהם. כן, כשהצדיק היה נפטר, מהשולחן שלו היו בונים את הארון קבורה שלו. דבר עצום, כי השולחן הזה הוא מחפר.
היו קוברים בארון?
בחוץ לארץ, כן. כי הפרה של ארץ ישראל מתהר, מחפר, ולכן כופרים בארץ בלי אינטלית ולא עם, עם ארון, אבל הפרה של חוץ לארץ לא מתהר. כי כותב יסוד בשורש העבודה, שאדם שמת בחוץ לארץ, הוא נקרא שחיטה טרפה, ומלאך המוות נוטל את נשמתו. אבל מי שנפטר בארץ ישראל, מלאכי הרחמים נוטלים את נשמתו, והוא נקרא שחיטה טהורה.
מה זה, נפטר או נקבר?
נפטר. עכשיו, בגלל שחוץ לארץ, והפר של חוץ לארץ לא מחפר, אז כדי שלא יהיה צער לנשמה, אז שמים את הגוף בתוך ארון. שיהיה חציצה בין הגוף של, של היהודי. מן הסתם, התולעים לא באים מבחוץ, התולעים באים מבפנים, זה רקבון פנימי. אבל בן אדם שנקבר בארץ ישראל, הוא לא צריך, הוא לא צריך את, את הארון. למה? כי הפר של ארץ ישראל מחפר. תבואו ותשאלו למה קוברים חיילים בארון. כי אלה נקראים הרוגי מלכות. הרוגי מלכות לא צריכים שהפר הארץ יחפר, כי הם מתו על הפר הארץ. הם עשו את נפשם על קדושת הארץ. אז עצם המיטה, מיטתו כפרתו. עם ארון. עם ארון אתה קובר אותו. גם עם טלית. אבל עם ארון. לא, רק עם ארון קוברים אותו. מה זה קשור? מה פתאום? מה פתאום? חייל צהל קוברים בארון בכל מקרה.
עופר, ואם הוא יתאבל בצבא?
שאלה. שאלה. שם הרחם.
אמרת? אל תתאבל בצבא.
היום, חבר'ה, תקשיבו, היום חל היום פטירתו של רבי אלימלך מליזנסק. חבר'ה, אנחנו נחוג ממנהגנו לכבודו. חבר'ה, לכבודו עובד, יצאיר, לכבודו ש... עובד, מה יהיה? אנחנו נספר מעט בשפחו של האי גברה בוצינה קדישה, שם הרחם, נסתיר את זה באותה נשימה, שם הרחם, בוצינה קדישה, זקן עד מורה פולין, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, פאר הדור ועדרו שהיה בדורו, רבי אלימלך מליזנסק, מחבר הספר נועם אלימלך, היה יהודי קדוש וטהור.
זה שתי האחים, נו.
נכון, האח שלו זה היה רב זושה מנפולי, שגם היה צדיק
ענק.
נכון, אבל אנחנו נספר, אתה יודע הכל. אם אתה רוצה להפסיד סיפורים בשפחו של הנועם אלימלך, אני מרחם עליך.
אני יכול לספר לך את הסיפורים.
צריך לדעת שהוא היה בעצם הראשון, הרב הראשון, שלא היה לו ממשיך דרך. כי הבעל שם טוב אור שבעת הימים, לאחר שנתבקש לישיבה של מעלה, המשיך בחיר תלמידיו, המגיד הקדוש ממזריץ', לאחר שהמגיד הקדוש ממזריץ' נפטר, הוא העביר את עול ההנהגה לרבי מנחל מנדל מוויצק. קראנו את זה. לאחר שרבי מנדל מנחל מנדל מוויצק עלה לארץ והשתקע בדבריה, נו! עם 200 תלמידים, אובה, תקשיב, השם מרחם. זה עץ הרע עכשיו, כי מספרים על הצדיק, יש פעולה, יש תיקונים גדולים בעולמות העליונים, מספרים בשבח הצדיקים. ואז קיבל את עול ההנהגה, קיבל את עול ההנהגה, רבי אלימלך מליזנסק, ומרבי אלימלך מליזנסק בעצם החלה ההתפשטות של כל האדמו"רים שאנחנו מכירים אותם כיום. אז הוא חי לפני קרוב ל-300 שנה. הוא נולד ליתר דיוק ב-1717. אביו היה יהודי צדיק בשם רבי אליעזר ליפה. זה הוא היה צדיק גדול. או!
די!
מספרים שרבי אליעזר ליפה, אביו של רבי אלימלך, היה יהודי בעל גומל חסד גדול. הוא היה מחלקל ישיבות, מחלקל משפחות נזקקות, היה תומך ננהב של כל דבר שבקדושו ובצדקה, מעבר לזה שביתו היה בית פתוח על הכנסת אורחים. מספרים שבאחד הפעמים באה השיירה של מצורעים, מצורעים לבית שלו. הוא לא היה בבית, באה אשתו, לקחה את אותם מצורעים, נתנה להם לאכול, לשתות, נתנה להם בגדים, סידרה להם את המיטות, שלחה אותם למיג ולהתקלח, והיה אחד שברוב שהוא היה חולה והיה פצוע, הוא לא יכול אפילו להתקלח. מה עשתה הרבנית? הלכה וקלחה אותו. תקשיב, נקטע אותו מהפצעים, חבשה אותו, היו שם יומיים. לאחר מכן הודו לה והלכו. הבן אדם האחרון שהיא טיפלה בו, לפני שהוא יצא אמר לה, ביתי, על החסד שעשית איתי, אני מברך אותך שיהיה לך בן כמוני. האיש אמר, בן כמוני, מה יגע לי בן מצורע? אבל כנראה שהוא היה אחד מעלה מדבב הנסתרים, ולכן הבן שנולד מאותה ברכה זה רבי למלך מליזנסק. הוא לא היה מצורע, אבל הוא היה קדוש וטהור. רמת הגאונות של האחיזה שלו זה היה פחד פחודים. הוא הבטיח ביום פטירתו שכל מי שיבקר על הציון שלו לא ימות בלי תשובה. לגבי המקווה שלו, הרי אמר את זה לגבי המקווה.
איך אני אוהב את ההילולות.
עכשיו
לא הבנתי.
שכל מי שיבקר על הציון של רבי אלימלך מליזנסק לא יעזוב את העולם הזה בלי תשובה. לא.
לכבוד הצדיק. נדע, נהיית הצדיק היום, התחלת לברך.
לא, צריך אחד שלם. לכבוד הצדיק. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. הארי אמר את זה לגבי מי שיתבוא לו במקווה. מי שיתבוא במקווה, הארי לא יעזוב את העולם הזה בלי תשובה.
תמיד תן לי שלושציה.
רבי אלימלך עשה גלות של 7 שנים במטרה לכפר על עצמותיו, על עוונותיו, למרות שלא היו לו, כי הוא היה כל כולו קודש קודשים. ומספרים שפעם אחת היה לו איזה חסיד, תבינו עד איפה מגיעה גדולתו של רבי אלימלך. פעם אחת היה איזה חסיד שהיה צריך לחתן את הבת שלו, לא היה לו כסף. אשתו אמרה לו, שמע, אתה הולך הרבה לרבי אלימלך, לך תבקש ממנו ברכה, לצד, תושייה, אתה צריך לחתן את הבת שלך, מה אתה עושה כל היום? לך אליו, הוא הצדיק. הלך לרבי אלימלך, אמר לו, כבוד הרב, מחילה, אבל אשתי אמרה ככה וככה. אמר לו, בני, הוציא 3 פרוטות מהכיס, יענו, כמו תחשוב, אתה בא לרב, כבוד הרב צריך לחתן את הבת שלך, אין בעיה, כל החתונה עליי, מוציא 30 שקל, שם לו ביד. אני צריך אבל חתן בת, מה תביא לי 30 שקל? מה אני אעשה עם 30 שקל? אני לא מחסה מנה אחת אפילו. אבל הצדיק אמר לו, לך בני, צא לשלום. לך לשלום. 30 שקל. הוא אומר, מה, לא מבין מה הרב אומר, מה זה 30 שקל? מה החתונה? מה אני אבוא עכשיו לאשתי, תשגע לי את המוח? אבל בסדר, זה הצדיק, ככה הוא אומר. לאחר מכן, ואחר מכן, תקשיבו, הוא רואה את השמש של הרב רץ אחריו. שומע? פאר. הוא שומע, הוא הלך לרבי אלימלך כי אני צריך לתת את הבת. רבי אלימלך אמר לו, 30 שקל, איך נותן את הילדה שלך? על 30 שקל? הלך, מה יעשה? הרב אמר לו, הלכת. איכשהו הולך, הוא פתאום רואה את השמש של הרב רץ אחריו. הוא אומר, או, בטח זה היה ניסיון אם אני אערער אחרי דברי הרב, בגלל שלא הרערתי על אחר דברי הרב, הוא בטח בא להביא לי עכשיו איזה 100,000 שקל. השמש הוציא אותו, אומר לו, אחי, רבי אלימלך, קרא לי, הוא אמר שתחזיר לו 10 שקל. הוא אומר, אתה רציני? מה 10 שקל? עכשיו גם למנה אחת זה לא יספיק לי. הוא אמר לו, בסדר, אבל הצדיק אמר, הוא לוקח, מוציא מטבע מהכיס, הוא מחזיר לו השמש, השמש חוזר, נדב, השמש חוזר לרבי אלימלך.
הוא
ילך לשקל? כן, מה יעשה? או הוא ממשיך ללכת, עדיין לא יודע, לא יודע, נדב, כך. לא יודע מה הוא יעשה. פתאום הוא קולט קבוצה של נערים מהכפר, אלה עם השרוואלים, הם בלי נעליים כאלה, קבוצה של גויים מגעילים כאלה, באים אליו עם תיק, אומרים לו, שמע, אתה רואה את התיק הזה? גנבנו אותו מהפריס. אנחנו לא יודעים מה יש בפנים, אבל התיק הוא מגולף ברמה כזאת איכותית, והוא מצופה כולו בזהב, קנטות של זהב. אמר להם, כמה אתם רוצים על התיק הזה? אמרו לה, אנחנו רוצים עליו 30 שקל. עכשיו הוא אומר, בוא נה, היה לי 30 שקל, ורבי אלימלך לקח לי 10. יואו, איזה סרט, טוב, תביאו לי רגע את התיק. הקיצר, הוא פותח את התיק, מוציא את הסקוטשי, הוא קולט בלות של שטרות של 200. ככה. תקשיב, מגוי דלבוד, זה מהרוסי. בלות של כסף, אבל להם, תקשיבו. אני אקח את הניירות הצבעוניים האלה, כי אני עושה את
הפקי.
את התיק תיקחו אתם. אמרו לו, סבבה. הוא לקח את החבילות של הכסף, שם במייל שלו, נותן להם את ה-20 שקל, והלך. אחרי איזה שעה שהוא הולך בדרך, פתאום הוא קולט את הפריץ עם איזה צבא שבא אחריו, אומר לו, תגיד לי, ראית פה איזה קבוצה של נערים עם תיק מהודר? אמר, אגיד לך, את האמת, ראיתי שם קבוצה של נערים, לא יודע מה יש להם. הקיצר ראו את הצלם. עכשיו, היהודים יהודאים, הולך לצלות מה קרה. עכשיו, האלה ראו שלא מצליחים למכור את התיק. פחדו שהפריץ יתפוס אותם. מה, ששרפו את התיק? הפריץ מגיע, ראו את התיק שלו באמצע המדורה, היה בטוח כל הכסף שלו נשרף. אז הוא לא מחפש אותו יותר. יאוש! התייאש, תפס את אותם גויים, פוצץ אותם מכות, שלח אותם הביתה. אמר, אם רבי אלימלך לא היה לוקח לי את ה-10 שקל, הייתי קונה את התיק עם הכסף. הפריץ היה תופס אותי, מאשים אותי בגניבה, חליה על הבבלה, מה היה קורה לי? אבל בגלל שהוא לקח לי מטבע של 10 שקל אחד, אני קניתי רק את השטרות של הכסף הצבעוניים, כי הדיבילים האלה לא ידעו מה יש שם. ופה אתה רואה עד לאיפה מגיע רוחו של רבי אלימלך מליז'נסק. עכשיו הוא היה ענק בחסידות, והתלמידים שלו ברבות הימים נהפכו להיות גדולי ישראל, שמתוכם זה החוזה מלובלין שדיברנו עליו, המגיד מקוזניץ, רבי מנחם מנדל מרימנוב, רבי שואה של מאבטה, רבי נפתלי צבי מרופשיט, רבי קולונימוס קמן בר המאור בשמש, ביחד עם עוד סוללה של קדושי עליון שפיירו את שמי היהדות בתורתם ובקדושתם. ולכן
הלאס, אתה לא מבין שאני קולט אותך?
הוא קולט אותך, תיזהר.
אל דבר.
אני אקרא לכם סיפור מהספר, כי זה הספר של רבי אלימלך, ומפה נבין עוד קצת מגדולתו, קדושתו ורום מעלתו של המשמש בקודש. פעם אחת! אתה יודע שזה מוקלט. אז אם תבוא לפה כל מיני נעדות של bad boys, bad boys, what you gonna do, זה באשמתך. פעם אחת ביום חורף לפנות ערב הגיעו רבי זושה ורבי אלימלך מליז'נסק לכפר אחד. הם עכשיו היו באמצע הגלות. נכנסו לפונדק של יהודי.
אני לא מאור, אני אקומה לך.
זו זכור קצת שלא יפגע בך. הלכו לפונדק באמצע הגלות, הלכו לאיזה פונדק. שאלו לאכול וביקשו לתת להם מקום ללון. הפונדקוי נענה להם, יחיל והשקע אותם, וגם קבע להם מקום ללינה. על התנור החם, מאחורי התנור, תעשו שם, שיהיה לכם סבבה. שניהם עלו לשם ושכבו. רבי זושה גבו כלפי חוץ, ורבי אלימלך גבו כלפי פנים. הלכו לישון, רבי אלימלך עם הפנים לכיוון הקיר, רבי זושה לצד השני. בלילה ההוא,
רבי זושה זה אח שלו?
אח שלו. הייתה שמחת חתונה באותו פונדק. מוחסנים וחוקרים רבים מן הכפרים הסמוכים באו והשתתפו במשתה של נישואי אלו. אכלו ושתו וסמכו וגם השתדלו לשמח חתן וכלה כדרך אנשי הכפר. שתו יתר על המידה, הקיץ הייתה שם החתונה, האורחים תדלקו יותר מדי, התמסטלו תיכו. בעל הפונדק הביא יין לרוב, כתוב לב המסובים, נתבשמו כהלכה ויצאו לרקוד, אמרו איש לרעהו. הנה שם על התנור שוכבים שתי עניים קבצנים, ואחד מהם גבו אלינו. בוא ונתפח לו תפיחה יפה על כל ריקוד וריקוד. אמרו ועשו. רבי זושה שפה כמה וכמה טיפות ידיים של בני הכפר, וכן עשו על כל ריקוד וריקוד. מה הם עשו? רבי זושה שוכב, כל פעם בא מישהו, עשה איזה ריקוד והוא מוריד לו כפה. הם עשו למתיחו. עושים סיבוב, בום, מורידים לו כפה. עוד סיבוב, מורידים לו כפה. עכשיו, רב זו השעו צדיק, אולי אבו יקום עליהם, יוציא סכין לדקור אותם. אתה מבין, הבן אדם הוא צדיק. אמר, השם ירחם, מן השמיים ירחמו. לאחר שנחו הרוקדים ושבו לרקוד, מתחילה, לא רצה רבי זושה להסכים. כשישבו המרקדים וישבו לנוח, אחת שרבי למלך רבי זושה, אמר לו, זושה אחי, לא מן הדין שאתה תספור כל המכות, בוא ונחליף את מקומותינו, מה אתה ישכב כלפי חוץ ואתה כלפי פנים, וככה אני אקבל את המכות. אז לא מראה שזה קיבלת המכות. אז בוא נתחלף, אתה תהיה כלפי הקיר, אני אהיה כלפי חוץ, אם יבוא...
כל מי שמסו בום...
לא, הם דפוקים יענו, עזוב אותך, נרקומנים כולם. כי הם משלמים לו כסף מזומן, הוא יודע שלשתי אלה גדולי עולם. אז אמר רבי למלך יחם על אח שלמה לו, אני אהיה כלפי חוץ, אתה כלפי פנים, ואני אקבל את המכות. מתחילה לא רצה רבי זושה להסכים, הוא אמר, בוודאי אני חייב מלכות, ולמה לך לסבול בשבילי? לאחר שרבי למלך שידו בדברים, הסכים רבי זושה, והם התחלפו זה עם זה את מקומותיהם. רבי למלך כלפי חוץ ורבי זושה כלפי פנים. ככה שאם יבואו להביא מכות, הביאו לרבי זושה, לרבי למלך. לאחר שנחו הרוקדים ושבו לרקוד, נלכו ואמרו זה לזה, מה פשעו, מה חטאו של אותו עני השוכב כלפי חוץ? שהוא יספוג את כל מכותינו. בוא ונביא מכות עכשיו לשני השוכב כלפי פנים. אמרו ועשו, ושוב ספג רבי זושה וכמה וכמה תפיחות יפות. גחל רבי זושה ולחש לרבי למלך על אוזנו, רואה אתה למלך אחי, כי מי שנתחייב חובת מלכות לא יפטר ממנה. רבי למלך לא צריך לקבל מלכות, לכן לא עזר לו. הוא קיבל את המכות עוד פעם. אבל תמה אני אמר לו רבי למלך ברכישה, הרי פתגם שגור, הוא משנה מקום, משנה מזל. רגע, המזל שלך כלפי חוץ על קבל מכות, אבל ידוע מה אמר משנה מקום, משנה מזל. אז איך זה לא תופס אליך? חזר רבי זושה ולחש לו, אלימלך אחי, הרי כבר אמרו חכמנו, אין מזל לישראל. אין מזל לישראל.
אין מזל?
לא, בשבת קופנון בב. זה אמר לו בהקיצה של בדיחותה.
איך אני עושה
התערבויות? יפה. אז אם תעשה התערבויות בסנוקר, אני מסופק אם המזל יאיר לך פנים. אבל פה אנחנו כן רואים, את גדולתו. ורום מעלתו של רבי אלימלך מספר האדמור מרתא בעל טהרת הקודש הוא אומר שפעם אחת הוא הלך על הקבר של רבי אלימלך והשתתח על קברו של רבי אלימלך ונרדם על הציון שלו ופתאום הוא רואה בחלום שלו שהקבר נפתח ואור גדול יוצא, והוא מזהה את הרגל של רבי אלימלך. כן, מהקבר. עד שהוא הגיע על הברך, הוא כבר לא יכל לראות מריבוי האור, והתעורר. רק מהרגל של רבי אלימלך. שבו התלמידים בתשליך, האשכנזים נוהגים תשליך ללכת לנהר, וכביכול לרוקן את הכיסים שלהם, שזה מסמל את העבירות לתוך הנהר. האשכנזים נוהגים לעשות ככה, מנהג חסידים. היום זה ככה, אבל טוב, בסדר, זה מנהג גם את... זה היה מנהג אצל החסידים. מספרים שהגיע... מה דה לשתוק, יא צעיר? מספרים שהם הגיעו לתשליך בראש השנה, אז רבי למלך עשה תשליך,
שקט,
וזרק את כל העבירות שלו כלפי חוץ הנהר. באו התלמידים שלו ואספו את אותם טיפות כביכול ושמו בכיסים. אמר להם רבי
אלימלך,
אמר להם רבי אלימלך, בניי, זה העבירות שלי. אמרו לו רבנו, העבירות שלך זה המצוות שלנו. בואו נבין את הדרגה של רבי אלימלך מלזה, קודש קודשי. היה מי זה היה רבי אלימלך, מספרים שבמשך כל חייו היה יושב על תל של נמלים עוקצניות כדי שהם יעקצו אותו ויקחו לו מהבשר, לבטל את ה... לא, זה היה סיגופים אצלו, לבטל את החומר. עד שהוא הגיע כבר למצב שהוא היה יושב על תל של נמלים, והנמלים היו הולכות. מספרים שכל פעם שהוא היה מרים את יד ימין, היה מעורר את מידת הרחמים בעולם.
מה זה אומר?
לא, כן, לא משה, אבל הוא יצד, הוא היה יכול, מרים את יד ימין, יש רחמים ושפע יורד לעולם. לכן הוא ניזהר מעולם לא להגבה את יד שמאל, כי יד שמאל זה דין. אז תמי איתו רואה את רבי אלימלך עם יד למעלה.
יד ימין יותר מיד שמאל.
כן. והיו לו 26 כפתורים בחלוק שלו, כמניין שם הוויה. כל קולו נהג על פי הקבלה והסוד.
מה, זה פרק?
זהו, זה פוק.
זה מי? לא,
לא. מי שאכל עם הצלחת, רבי יצחק מדרוביץ.
עובד! מה יש לנו?
בוא נה, היום עובד.